today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי זך באלול, חפזיין באלול תשע"ט. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. השבת האחרונה לשנת תשע"ט. מסכת מעילה, דפים י' וי' א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. השבת האחרונה של שנת תשע"ט. נכנסים אל בית המדרש כדי להגות בתלמוד תורתך ולהגור עוד ועוד זכויות בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו, בעזרת השם ובישועתו, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם וורט לתורה שבכתב. פרשת השבוע, פרשת אתם ניצבים. נקרא בפרשה, לא בשמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיימה. בגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ו מסופר שנפלה מחלוקת בפמליה של מעלה במקרה של ספק קדמה בהרת לשיער לבן, ספק קדם שיער לבן לבהרת. כל פמליה של מעלה פסקו תמה. הקדוש ברוך הוא פסק את האור, והסכימו שרבא בר נחמני יפסוק ביניהם, והוא פסק את האור. ובאותו רגע שרבא בר נחמני פסק, יצאה נשמתו בטהרה. ולמרות זאת, הרמב״ם בפרק ב' מלכות תומת צרת, הלכת ת' פוסק, שבמקרה זה הדין הוא תמה. ותמה על כך הכסף משנה, כיצד פסק הרמב״ם נגד פסקו של הקדוש ברוך הוא. הוא מתרץ משום לא בשמיימי. ועדיין קשה, הרי רבא שהיה בארץ פסק את האור. על כך הוא מתרץ, כיוון שבשעת יציאת נשמה הוא פסק כך. זה נחשב לא בשמיימי. עוד נקרא בפרשתנו, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, הלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו אילו נאפחה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם. ונשאלת השאלה, עד כדי כך? אלא נראה שאין כאן כללה או תוכחה חמורה, אלא היות שהאדם כשהוא בבטן אמו לומד את כל התורה כולה, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותר על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, כאמור במסכת נידה דף למד. אם כן, מה יתרון לאדם שיצא מבטן אמו עם אופן לימודו הוא כאותו אופן שלמד בבטן אמו ללמוד שלא על מנת לעשות? משום כך נוח לו, באמת מוטב לו לאותו אדם, אילו נהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם אלא נשאר שם ללמוד עם המלאך. ועוד וורט אחד אדיר של רבי שמשון מאוסטרופולי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו קוראים בפרשתנו, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ה', רבי יוחנן כמעט אילאה יקרא בכי. רבי יוחנן כשהגיע לפסוק הזה, בכה. עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות, תקנה יש לו? וצריך להבין מדוע נקט דווקא עבד ורבו ולא בן ואביו. ועוד שאלה, מדוע אין לו תקנה? ושאלה שלישית, מה הכוונה שרבו ממציא לו רעות וצרות? היה צריך לומר עבד שרבו מרע ומיצר לו. ועוד, מדוע דווקא רבי יוחנן הוא שבכה על כך? כדי לבאר זאת באופן נפלא, עלינו להקדים מחלוקת בגמרא במסכת ברכות גם כן בדף ה'. מאיכן למדנו שאיסורים ממרקים עוונותיו של האדם? רבי יוחנן למד זאת קל וחומר משן ועין. ומה שן ועין שהם אחד מאיבריו של אדם? עבד יוצא בהם לחירות. איסורים שממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה. ואילו ריש לקיש לומד שאיסורים ממרקים עוונותיו של האדם, כך. נאמר ברית במלח, ונאמר ברית באיסורים. מה ברית האמור במלח? מלח ממתקת את הבשר. אף ברית האמור באיסורים, איסורים ממרקים כל עוונותיו של אדם. ונראה שהחילוק הוא, בין רבי יוחנן לריש לקיש, הוא כך. אם נלמד משן ועין, הרי רק איסורים שהקדוש ברוך הוא נתנם, רק הם ממרקים עוונות. שהרי העבד יוצא בשן ועין רק אם האדון סימא את עינו ויפיל את שינו. אבל אם נלמד מברית מלח, הרי כל מלח ממתק את הבשר. ממילא כל איסורים ממרקים עוונות. כעת יוארו דברי רבי יוחנן באור יקרות. כיוון שרבי יוחנן למד משן ועין שאיסורים ממרקים, לפיכך הוא סובר לשיטתו שרק אם הקדוש ברוך הוא בעצמו היה מרע ומייצר לישראל, היו ישראל יוצאים לחירות ואיסוריהם היו ממרקים את עוונותיהם כדין עבד שרבו יקעו. אבל עבד שרבו ממציא לו רעות ורבות, כלומר, שהאדון הקדוש ברוך הוא מסבב לו את הצרות על ידי אחרים ובאקראי, שהרי משום כך נאמר והיה כי תמצאנה אותו רעות בדרך מקרה, אם כן אינו יכול לצאת לחירות ואיסוריו אינם ממרקים את עוונותיו, ואין לו כל תקנה. אלה הם הוורטים שלנו, המופלאים, לפרשת השבוע, פרשת ניצבים, בשבת החותמת את תשע"ט, וחיית החי וראה יהיה לפרק הפותח את שיעור דפינו היום יאלו, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדף ט' במסכת מעילה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה עד מתי מועלים בעולת העוף, והתשובה עד שתשרף ותיצא לבית הדשן. שאלה שנייה, עד מתי מועלים בפרים הנשרפים, והתשובה עד שיותח הבשר. שאלה שלישית, האם מועלים באפר התפוח שעל גבי המזבח? והתשובה, קודם תרומת הדשן מועלים, לאחר תרומת הדשן לרב אין מועלים ולרבי יוחנן מועלים. שאלה רביעית, לרב, גחלת שפקעה מהמערכה על גבי המזבח, האם יחזירנה ומדוע? והתשובה, יחזירנה ומשום שיש בה ממשות. שאלה חמישית, כיצד הקשתה הגמרא מהגחלת הזו לרב, הרי שמה מדובר כשפקעה לפני תרומת הדשן? משיבים התוספות, משום שאף אם מדובר לפני תרומת הדשן, קשה לרב, מדוע צריך להחזירה? והרי המצווה היא להרים מקצת מהדשן, ואפשר לקיימה באפר אחר. השאלה האחרונה על דף ט', הנהנה בבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים, למי משלם קרן וחומש? והתשובה, לרב לנדבת ציבור, וללוי יביא דבר שכולו למזבח, ואיינו קטורת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ט' במסכת מעילה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי זך באלול תשע"ט ערב שבת קודש פרשת ניצבים. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים י' וי' א' במסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' עמוד ב'. 13 שורות מתחילת העמוד מן המילים איתמר, הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים ומאמורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, רב אמר מה שנהנה יפלו לנדבה, ולוי אמר יביא דבר שכולו למזבח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הנהנה מן ההקדש באופן שנתחייב מעילה, חייב לשלם קרן וחומש להקדש, ומלבד זה להביא אשם מעילות. דנה הגמרא מה יעשו בתשלומי קרן וחומש שמשלם המועל בקודשי מזבח. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, הנהנה בשוגג מבשר קודשי קודשים לפני זריקת דמים, ונתחייב משום מעילה לפי שעדיין לא הותר הבשר לכהנים, אבל אחרי זריקת הדם אין בו מעילה לפי שכבר הותר הבשר לכהנים, כמו ששנינו במשנה לאל בדף ט' עמוד א', וכן הנהנה מאימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, וגם בזה נתחייב משום מעילה, משום שלאחר זריקת הדם האימורים עומדים להכתרה על גבי המזבח. רב אמר, הקרן והחומש שחייב לשלם עבור מה שנהנה מהם, יפלו לנדבה. כלומר, קונים מהם עולות לקיץ המזבח. כל מקום שנאמר בגמרא יפלו לנדבה, הכוונה שנותנים את המעות לתוך קופות מיוחדות שבבית המקדש הנראות כמו שופרות, וכתוב עליהן נדבה. ומן המעות שבאותן קופות, קונים עולות ציבור לקיץ המזבח. קיץ המזבח פירושו עולות שמקריבים על המזבח בשעה שאין שם קורבנות אחרים, כדי שלא יהיה המזבח פנוי ובטל מהקרבת קורבנות. ואת הבשר מקטירים על המזבח ואת האורות מחלקים לכהנים. ומלבד זה יביא גם אשם מעילות. ולוי אמר, מן הקרן והחומש המשלם יביא דבר שכולו עולה למזבח, כלומר כתורת. אבל לא יביא מהם עולות לפי שאינן עולות כליל על המזבח, שהרי העור של העולה מתחלק לכהנים. ומלבד זה יביא גם השם מעילות. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי לוי. תניא קבתי דה לוי, שנינו ברייתא כדברי לוי, מעילה זו, כלומר הקרן והחומש האלה, שחייב לשלם בשביל שנהנה מן הקודשים, להיכן הולכת, כלומר מה עושים בהם? הלמידין לפני חכמים, אלו שהיו לומדים תורה לפני החכמים, כלומר לוי שהיה לומד תורה לפני רבי, אומרים בשם רבי, אבל תוספות בדיבור המתחיל הלמידים כותבים, שאף שכך נאמר במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', שכל מקום שנאמר הלמידים לפני חכמים, הכוונה ללוי, מכל מקום כאן בברייתא אין הכוונה אליו, לפי שלא מצינו שלוי יהיה מוזכר בברייתא. ועוד שאין הדרך להביא ראיה לדברי תנא או המורה מדברי עצמו. אם כן אומרת הגמרא, הלמידים לפני חכמים, אומרים בשם רבי, יביא דבר שכולו עולה כליל למזבח. ומפרשת הגמרא מה הניעו, מהו דבר שכולו עולה כליל למזבח? כתורת. והרי שנינו בברייתא כדברי לוי. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לדברי רב מברייתא דנא, מה עושים בדמים שמשלם הנהנה ממעות שהופרשו כדי לקנות מהם קורבנות או מהקורבנות עצמם? תניא קבתי דרב שנינו ברייתא כדברי רב, הנהנה בשוגג מדמי חטאת ומדמי אשם, כלומר שנהנה ממקצת המעות שהפריש כדי לקנות מהם קורבן חטאת או קורבן אשם שהיה חייב להביא, אם נודע לו שנהנה מהם עד שלא קרבה חטאתו, כלומר לפני שקנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו, יוסיף את הקרן והחומש שהוא משלם עבור המעילה על המעות שנשתיירו, ויביא חטאתו ויקנה בהמה שמינה לחטאת מכל המעות יחד. ומה שאומרת הברייתא עד שלא קרבה חטאתו זה לאו דווקא, שכן רק אם נודע לו לפני שיפריש בהמה לחטאתו, אפשר לומר שיצרף את דמי הקרן והחומש לדמי חטאתו ויקנה מכל הדמים יחד בהמה שמינה. אבל אם לא נודע לו עד שכבר יפריש בהמה לחטאתו, ילכו דמי הקרן והחומש לאיבוד, שהרי אי אפשר לצרף אותם לבהמה שיפריש, הרי בהמה תמימה שהוקדשה לקורבן אין לה פדיון. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם נודע לו שנהנה מן המעות שיפריש עבור אשמו עד שלא קרב אשמו, כלומר לפני שקנה את האשם מן המעות שנשתיירו, יוסיף את הקרן והחומש שהוא משלם עבור המעילה למעות שנשתיירו, ויביא אשמו ויקנה בהמה שמינה לאשם מכל המעות יחד. אבל אם נהנה מבהמת קודשי קודשים בחייה, יקנו מן הקרן והחומש בהמות לנדבת ציבור, לפי שרק בנהנה מן הדמים שהיה אפשר להוסיף את המעות של הקרן והחומש על הנשאר ממעות חטאתו ולקנות מכל המעות חטאת שמינה, אמרו שאם לא עשה כן ילכו המעות לאיבוד, מפני שזה דומה לחטאת שנתכפרו בעליה, שמניחים אותה למות. אבל אם נהנה מבהמה אחר שהפרישה לשם קורבן, גם מתחילה לא היה אפשר לקנות בהמה לחטאת מן הקרן והחומש, שכן החטאת שנתחייב בה כבר הופרשה, ועל כן דומה מעילה זו למעילה בבשר הקורבנות שקונים מן הקרן והחומש בהמות לנדבת ציבור. כך לדעת הברייתא הזו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם כבר קרבה חטאתו, כלומר שכבר קנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו לפני שנודע לו שנהנה מן ההקדש, ילכו לים המלח, כלומר יוליך את המעות שמפריש עבור תשלומי הקרן והחומש לים המלח, כדי שיובדו מן העולם, שכן כשנהנה מדמי חטאתו נתחייב להוסיף את הקרן והחומש על הנשאר מדמי חטאתו ולקנות מכל המעות בהמה שמינה לחטאת. אבל מאחר שלא נודע לו שנהנה מהם עד לאחר שכבר הפריש קורבן חטאת, חל על הקרן והחומש דין של חטאת שנתכפרו בעליה. דהיינו קורבן חטאת שהופרש עבור אדם מסוים לשם כפרת חטא מסוים, ולפני שהקריבו אותו נתכפרו הבעלים של החטאת הזו בחטאת אחרת, שדינה שמניחים אותה למות. לפי שחטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת היא אחת מחמש החטאות המיתות, וזו הלכה למשה מסיני. וממיתים אותה על ידי שמכניסים אותה לכיפה, לחדר, ונועלים את הדלת, והיא מתה שם ברעב, כאמור במסכת קידושין דף נ"ד עמוד ב'. ולפיכך מעות אילו שהופרשו עבור תשלומי המעילה של קורבן חטאת, הולכות לאיבוד, שכן איבוד המעות עומד במקום מיתת בהמת החטאת. ואם כבר קרב אשמו, כלומר שכבר קנה בהמה לאשם, מן הנשאר מן הדמים שהפריש עבורו לפני שנודע לו שנהנה מן ההקדש, יפלו המעות של הקרן והחומש לנדבה, כלומר יקנו בהם קורבנות לקיץ המזבח שהיא נדבת ציבור, לפי שגם באופן זה דנים את מעות הקרן והחומש, כדין בהמת אשם שנתכפרו בעליה באשם אחר, שהיא רועה עד שיפול במום ותימחר ויקנו בדמי הבהמות בשביל קיץ המזבח. כמו שלמדנו במסכת מורה בדף חי עמוד א', כל שבחטאת מתה, באשם רועה עד שהיא הסתאב, כלומר, כל פסול שימרה בקורבן חטאת דינו שיניחו אותה למות, ימרה אותו דבר בקורבן אשם, דינו שיראה עד שיפול במום ואז ימחר ויקנו מדמיו קורבנות ציבור לקיץ המזבח. ממשיכה ברייטה ודנה, מה יעשו בתשלומי מעילה הבאים עבור ההנאה מן הקורבנות עצמם? הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת דמים, וכן הנהנה מאימורי קודשים קלים לאחר זריקת דמים, הקרן והחומש שחייב לשלם עבור מה שנהנה מהם יפלו לנדבה. כלומר, קונים מהם עולות לקיץ המזבח. הנה לנו ברייטה, בדיוק כדברי רב. מסיימת הברייטה ואומרת הנהנה מאחד מכל הקורבנות שהוקדשו להיקרב על גבי המזבח, יפלו הקרן והחומש שמשלם למזבח, כלומר יקנו מהם קורבנות לקיץ המזבח. והנהנה מקורבנות קודשי בדק הבית, כלומר מקודשים שהוקדשו על מנת שימחרו וישתמשו בדמיהם לצורכי תיקון בית המקדש, וקודשי בדק הבית גם כן קרויים קורבנות, כמו שמצינו שכלי הזהב התכשיטים, שהביאו שרי האלפים ושרי המאות, אחרי מלחמת מדיין נקראו קורבן השם, אף על פי שבוודאות הוקדשו רק לבדק הבית. ישלם הקרן והחומש לבדק הבית והנהנה מקורבנות ציבור כגון תמידים ומוספים, יפלו הקרן והחומש שמשלם לנדבת ציבור, כלומר לקופות שבבית המקדש הנראות כאין שופרות, שקונים מהם קורבנות ציבור לקיץ המזבח. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא. הגוף הקשי, הברייתא זו מצד עצמה קשי, שכן ברישא שנינו, עד שלא קרבה חטאתו יוסיף ויביא חטאתו, ומי שקרבה חטאתו, ילכו לים המלח, הרי שאם לא נודע לו שנהנה מן הקודשים עד שכבר יפריש בהמה לחטאתו, אין קונים מן הקרן והחומש בהמה לקורבן, אלא ילכו לאיבוד. וקטני, ואילו בסיפה של הברייתא שנינו, כל קורבנות המזבח למזבח, ומלשון זה משמע שקונים מן הקרן והחומש שמשלם, בהמה לקורבן, לא שנה די כפור בעלים, ולא שנה איך דלא יכפור. כלומר, בין אם נודע לו שנהנה מן הקודש לפני שיפרישו הבעלים בהמה לחטאת, ובין אם נודע לו דבר זה אחרי שכבר הפרישו בהמה לחטאת. מתרצת הגמרא ומעמידה את הרישא והסיפא של הברייתא בשיטות תנאים שונות. רישא רבי שמעוני, הרישא של הברייתא ששנינו בה שהקרן והחומש ילכו לים המלח הולכת בשיטת רבי שמעון, דאמר במסכת תמורה, בדף ט"ו עמוד א', כל חטאת שכיפרו בעליה שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת תמות, מניחים אותה למות, ולדעתו אין חילוק בסיבה שמחמתה נתכפרו באחרת, אלא בכל אופן מניחים את החטאת שלא נתכפרו בלמות, ולפיכך גם המעות של הקרן והחומש, חל עליהם דין חטאת שנתכפרו בעליה, שכן היה חייב להוסיף אותם על הנשאר מדמי חטאתו, ולקנות מכל המעות בהמה שמינה לחטאת, אלא שלא נודע לו שנהנה מן ההקדש עד לאחר שכבר יפריש קורבן חטאת להתכפר בו, ולפיכך ילכו לאיבוד. וסיפה רבנן, ולא הסיפה של הברייתא ששנינו בה כל קורבנות המזבח למזבח, שנויה בשיטת רבנן הסוברים במסכת תמורה דף חב ב' עמוד ב', שההלכה למשה מסיני שחטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת מתה, נאמרה רק באופן שהבהמה שהפריש מתחילה לחטאתו ועבדה, היא נמצאה לאחר שהפריש בהמה אחרת במקומה והיא קריבה, וכמו כן במעות שהופרשו עבור קניית בהמה לחטאת ועבדו, ונמצאו לאחר שנתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, וכמו ששנינו שם ולדעתם, לא נאמרה ההלכה הזו אלא בשנעבדה החטאת. אבל אם מחמת סיבה אחרת, כיון שנגנבה או נגזלה, לא יקריבו הבעלים ונתכפרו בחטאת אחרת, אין מניחים את החטאת הראשונה למות, אלא ממתינים עד שיפול במום ופודים אותה וקונים בדמי הקורבנות לנדבת ציבור. וכמו כן, מעות חטאת אינן הולכות לאיבוד, אלא אם כן נעבדו. אבל אם מחמת סיבה אחרת, לא קנו מהם חטאת ונתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, קונים במעות הראשונות קורבנות לנדבת ציבור. ולפיכך כאן, שלא נעבדו הקרן והחומש, למרות שנתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, אין הקרן והחומש הולכים לאיבוד, אלא קונים מהם קורבנות לנדבת ציבור. ומביאה הגמרא שגם הבית תירץ כך. אמר רב גביע דווי קטיל לרב אשי, אחי אמר הבית, אכן כמו שתירצנו כך אמר הבית, שהרישה של הברית השנויה בשיטת רבי שמעון, וסיפה ואילו הסיפה של הברית השנויה בשיטת רבנן. מביאה הגמרא אופנים שהנהנה מן הקודשים אינו חייב משום מעילה. אמר רבא כל מודים רב ורבי יוחנן שחלקו לאל בדף ט' עמוד א' בנהנה מן האפר הצבור בתפוח. אם חייב משום מעילה, שניהם מודים שאם נהנה אפילו קודם זריקת הדם מבשר קודשי קודשים שנטמע, וכן אם נהנה מאימורי קודשים קלים לאחר שהעלן על גבי המזבח והאש משלה בהם אפילו קודם שנעשו איפר, דפטור ממעילה, מפני שבמה שנהנה מהם לא יפסיד כלל את הקודשים, שכן בשר קודשי קודשים שנטמע אינו ראוי לא לאכילה לכהנים וגם לא להקטרה על גבי המזבח. ואימורי קודשים קלים אחר שהעלם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, כבר נעשתה מצוותם. ונשאלת השאלה איך אמר רבא שמיד אחרי שאלה את האימורים על המזבח ומשלה בהם ההור, אין בהם משום מעילה, והרי עדיין לא הורמה מהם תרומת הדשן. ולאל בדפתת עמוד א' אמרו שהכל מודים שהנהנה מן האיפר של האימורים לפני שהורמה ממנו תרומת הדשן, חייב משום מעילה. מתרץ רש"י, שלאל מדובר באפר של עולה ושל שאר קודשי קודשים שהם חמורים ולכן מועלים בו עד שהורמה ממנה תרומת הדשן. אבל דין אמורי קודשים קלים אינו חמור כל כך, ולכן מי שאלה אותם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, אין בהם מעילה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה, למה הוא צריך רבה להשמיענו? מהי כמה הפסיד וכי איזה הפסד עשה לקודשים, כלומר הרי נהנה ממה שכבר אינו שווה כלום להקדש? שהרי בשר קודשי קודשים שנטמע אינו ראוי לא לכהנים ולא להכתרה, ואימורי קודשים קלים שאלם על גבי המזבח ומשלה בהם האור, כבר נעשית מצוותם. מתרץ את הגמרא מהו דתי מה שמה תאמר, בשר קודשי קודשים שנטמע איתלי מצוות שריפה לכהנים, כלומר יש בו עדיין קצת קדושה שכן חייבים לשרפו בתוך העזרה כדין כל הקורבנות שנטמעו, וכמו כן אימורי קודשים קלין איקה מצווה להפוכי בצינורה, יש בהם עדיין מצווה להפוך אותם במזלג על גבי המזבח כדי שיסרפו לגמרי, ומחמת כך ימעלו בהם כדין כל דבר שלא נעשית מצוותו, כמה שמלנדלו, לכך הוא צריך רבה להשמיענו שבכל זאת אין מועלים בהם. והטעם, לפי שבשר קודשי קודשים שנטמע אף על פי שחייבים לשרפו, מכל מקום אינו נחשב כדבר שלא נעשית מצוותו שמועלים בו, לפי שהשריפה אינה עבודה, שכן אינה צריכה בגדי כהונה. וכמו כן, אימורי קודשים קלים שאלם על גבי המזבח אף על פי שמצווה להופכם במזלג, מכל מקום משום זה אינם בכלל דבר שלא נעשית מצוותו, לפי שאם רצה, יכול היה להשאירם על המזבח גם בלא היפוך. כך התוספות בדיבור המתחיל הכל מודים. בברייתא שהובא לאל בדף ט עמוד א' שנינו, שהנהנה ממעות חטאתו וכבר קנה בהמה לחטאתו, ילכו הקרן והחומש לים המלח. מפרש את הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר רב עד אמרת מה שאמרת, כלומר מה ששנינו בברייתא לאל בדף ט עמוד ב', שאם כבר קרבה חטאת, כלומר שכבר קנה בהמה לחטאת מן המעות שנשתיירו, ילכו לים המלח, יוליך את הקרן והחומש שמפריש עבור מעילתו לים המלח כדי שילכו לאיבוד? אני מילי דהית יד עלי כמי כפרה. דברים אלה אינם, אלא אם כן נודע לו שמעל קודם שקנה בהמה לחטאתו. לפי שבאופן זה כשיפריש את תשלומי הקרן והחומש, לא יפרישם בכוונה שילכו לאיבוד. שכן היה עליו להוסיפם על אדמים שנשתיירו מדמי חטאתו ולקנות מכל המעות בהמה שמנה לחטאת. אלא שהועיל ולבסוף לא עשה כן, והפריש קורבן חטאת מן המעות שנשתיירו מדמי חטאתו בלבד, חל על מעות הקרן והחומש דין של חטאת שנתכפרו בעליה וילכו לאיבוד. אבל אם נודע לו שמעל רק לאחר כפרה, כלומר אחר שכבר הפריש בהמה לחטאת, יפלו המעות של הקרן והחומש לנדבה, כלומר יקנו מהם קורבנות לנדבות ציבור. מה הייתה, מה מפרש רבה, מה טעמו של הדין הזה? לפי שאין מפרישים מתחילה לאיבוד, אין מפרישים מלכתחילה שום דבר להקדש כדי לאבדו בידיים, ולכך אין מוליכים מעות חטאת לאיבוד, אלא אם כן מלכתחילה יפרישם על מנת לקנות מהם חטאת, אלא שאחר כך קנו הבעלים את חטאתם ממעות אחרים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. משנתנו דנה בדברים המוקטרים לגמרי על המזבח, ואין להם דבר המתירם בהכתרה. ממתי חלה עליהם קדושה לעניין דינים שונים? כך אומרת המשנה בדף י' עמוד א', והדברים גם מופיעים במסכת שבועות דף י' א'. הקומץ והלבונה של מנחת יחיד, והקטורת הוא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח. מנחת כהן משיח זו מנחת חביתין שהכהן הגדול שנמשך בשמן המשחה מביא בכל יום. ומנחת נסכים, מנחה שבאה עם הקורבן ונקראת מנחת נסכים, משום שאם המנחה מביא יין לניסוך, כל המביא קורבן נדבה כגון עולה ושלמים מביא עמו מנחת נסכים, 3 עשרונים סולת לפר, 2 עשרונים לעיל ויסרון לכבש, ובוללב השמן, 6 לוגי שמן לפר, 4 לוגים לעיל ו3 לוגים לכבש. ומביא גם יין לנסך על גבי המזבח, 6 לוגי יין לפר, 4 לוגים לעיל ו3 לוגים לכבש. ואף שיכול אדם להתנדב ולהביא נסכים ומנחה בלי זבח, כאמור במסכת זבחים דף דף, מכל מקום נראה מדברי רש"י שבמשנתנו מדובר דווקא במנחת נסכים הבא עם הזבח. אם כן אומרת המשנה, הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים, כל אלו עולים למזבח ואינן נקמצים, מועלין בהם משהוקדשו בפה. ואם קיצ'ן בכלי, הוכשר כל אחד מהם להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים שנגעו בהם. והקומץ שכבר התקדש עם שער המנחה בכלי שרת, אבל אחר הקמיצה היו נותנים אותו בכלי שרת אחר, וכוונת משנתנו לגבי הקידוש השני. ובלינה, ואף על פי שהוקדש כבר הקומץ להיפסל בלינה כשניתן עם שער המנחה בכלי שרת מכל מקום, לא הוכשר אז להיפסל בלינה בשקיעת החמה אלא בעמוד השחר. ועל כך הועיל מה שנתקדש בכלי שרת, כי בזה הוא דומה לדם הקורבנות, וחייבין עליו משום נותר עם החלם מדם לאחר זמנם, ומשום תמה עם החלם כשהוא תמה. ופיגול אין בה, כיוון שאין לה מתירים. ואין הכוונה רק שאין חייבים על אכילתם משום פיגול, אלא שלא חל עליהם שום פסול, כי אין נתפסת בהם מחשבת פיגול. וכל הנידון שהתפגל הקומץ שייך רק מי שמשלה בו אש המזבח, שרי לפני כן לא קרבו מתיריו, וממילא אין בו דין פיגול. כך אומר רשי במסכת מנחות בדף י' ד'. זה הכלל אומרת המשנה. כל קורבן שיש לו מתירין, דבר המתירו באכילה או בהקטרה, כגון שלמים וחטאת ואשם שדמה מתיר הם אירועים להקטרה ובשרם לכהנים, וכן דבר שיש לו מתירים למזבח בלבד, כגון עולת עוף ועולת בהמה שדמם מתיר את כל בשרם למזבח, ושתי הלחם שדמם של הכבשים מתירם לאכילת כהנים, ולחם הפנים שבזיחי הלבונה מתירם לאכילת הכהנים, וכן המנחות שניתרות על ידי הקומץ, אין חייבים עליו משום פיגול ונותר ותמה אם אכלוהו, עד שיקריבו המתירין. כי בקורבן שלמים נאמר לגבי פיגול לא ירצה, ולומדת הגמרא במסכת זבחים דף כוח עמוד ב', שבכדי להתחייב בו צריך שיקריבו המתירים, כמו שצריך בקורבן כשר, כדי שירצה. ולעניין זה לומדים מדין הנותר מדין הפיגול, ודין התמה מדין הנותר. וכל קורבן שאין לו מתירים, דבר המתירו באכילה או בהקטרה, כגון הקומץ והלבונה שהם עצמם מתירים, ואין מתיר אותם שום דבר אחר, כיוון שקידש בכלי, מהשעה שקידש בכלי, חייבים עליו משום נותר ותמה, ופיגול אין בו. והטעם שאין חייבים עליו משום פיגול, אומרת הברייתא במסכת זבחים דף מ"ד שחיוב כרת בפיגול נאמר בתורה לגבי שלמים, ודרשו, מה שלמים מיוחדים שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח? אף כל שיש לו מתירים בין לאדם ובין למזבח חייבים עליהם משום פיגול, אבל הקומץ ושאר המנויים במשנה אין להם מתירים. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת הופכים לנו את הדף אל דף י' עמוד ב', וניגשים ללמוד את הגמרא עד לסיומו של הפרק השני במסכת מעילה. מבררת הגמרא את מקור הדין שבמשנתנו ושואלת מנה נימי למיכן למדנו שחייבים משום אכילת נותר ותמה בין על אכילת דבר שיש לו מתירין ובין על אכילת דבר שאין לו מתירין. עונה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת זבחים דף ממה עמוד ב'. יכול הייתי לומר שאין חייבים משום אכילת קודשים בתומה אלא בדבר שיש לו מתירין ודינו, ויכולתי ללמוד כך בקל וחומר. ומה איסור פיגול שהוא חמור כל כך? שבידיעה אחת כבר מתחייבים עליו, כלומר, שהאוכל פיגול בשוגג די בידיעה שאחר האכילה שחטא בשביל להתחייב חטאת, זאת אומרת שלא צריך ידיעה מתחילה ודי בידיעה אחת שלאחר המעשה, וזה שונה מדין האוכל קודשים בתומה שצריך ידיעה תחילה וסוף, כפי שתבהר מיד הגמרא, וקורבנו קבוע, החיוב על אכילתו הוא חטאת בהמה קבוע, בין אם הוא עשיר בין אם הוא עני הוא מביא את אותו קורבן, בשונה מקורבן הבא על אכילה בתומה שמשתנה כפי אושרו של החוטא, או עוניו, ולא הותר מכלא לא נמצא אופן שהוא יוצא מן הכלל שהוא מותר, כפי שמצינו באיסור תומה שהותרה בציבור, ומכל מקום אין חייבים משום אכילת פיגול, אלא רק על דבר שיש לו מתירין. אז איסור אכילת קודשים בתומה שהיא בשתי ידיעות, כלומר, שמלבד זה שנודע לאוכל על התומה לאחר אכילתו, צריך גם שתהיה תומה ידועה לו בזמן הקודם למעשה, ורק בזמן המעשה עצמו הוא שכח, שהרי יש חילוק בין שגיגת תומת מקדש וקודשיו לשאר קריטות. כל הקריטות, כיוון ששגג ונודע לו בסוף שחטא, אף על פי שלא הייתה לו ידיעה בתחילה, הרי זה חייב חטאת. אבל בתומת מקדש וקודשיו אינו מביא קורבן עולה ויורד, עד שתהיה לו תחילה, ידיעה שנטמע, ושדבר זהו קודש או שמקום זהו מקדש, וכן ידיעה לתומה וידיעה לקודש או למקדש בסוף. והעלם היה בינתיים. וגם קורבנו עולה ויורד. חיוב הקורבן על שגיגת תומה משתנה לפי אושרו של החוטא. העשיר מביא כסבה או סעירה לחטאת, ועני שאין ידו מסגת להביא בהמה מביא שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ומי שאין ידו מסגת אפילו לא לעופות, מביא מנחת שעורים עשירית עיפה סולת לחטאת. והותרה מכללה, יש יוצא מן הכלל שהרי תומה הותרה בציבור כגון בקורבן פסח, שאם רוב הקהל או הכהנים או כלי השרת נטמעו באמת, אין דוחים את הקורבן הפסח לפסח שני למקריבים אותו בזמנו בתומה. אינו דין וכי אין ללמוד מזה שהאוכל קודש בתומה לא יהיה חייב, אלא על דבר שיש לו מתירין. תלמוד לומר, כדי שלא נאמר כן, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ג', אמור עליהם, לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו ונחרטה הנפש האימי לפניי, אני השם. שבכל הקודשים הכתוב מדבר גם אלו שאין להם מתירים. עכשיו מלמד את הברייתא, שמכל מקום אין האיסור חל אלא לאחר שהותרו לאכילה או להקרבה. מבררת הברייתא, יכול הייתי לומר שיהיו חייבים עליהם משום איסור אכילת נותר ותמה מיד, כלומר, הייתי אומר שדבר שיש לו מתירים יהיו חייבים עליו משום תומה מיד, אף קודם שיקרבו מתיריו, ואותם שאין להם מתירים יהיו חייבים עליהם משום תומה מיד, אף קודם שינתנו בכלי. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אשר יקרב, שאין חייבים עליהן, אלא לאחר שקרבו המתירים. ומבאר רבי אלעזר כיצד דורשים את הפסוק הזה. אמר רבי אלעזר, לכאורה לשון יקרב יכול להתפרש שאפילו אם נגע התמה בקודשים, חייב. שמצינו לשון קריבה, שכוונתה לנגיעה, שכן את התיבות של הפסוק כי יגע, מתרגם האונקלוס ארי יקרב. אלא שיהיה קשה על כך וכי יש תמה הנוגע בקודשים שהוא חייב כרת, והרי משמע שהתמה אינו חייב אלא אם כן אכל. שהרי בסמיכות לפסוק המדבר על החיוב של כי יקרב, נאמר, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יתאר. הכיצד יש לפרש את כוונת הפסוק? שמאחר שלשון יקרב יכול להתפרש כנגיעה, לא היה לתורה לכתוב לשון זו, אלא לשון אכילה. אלא, כל דבר שיש לו מתירים אחרים כגון אימורים ובשר שאדם נזרק ומתירם להקטרה ולאכילה, וכן שיערי מנחה שהקומץ המוקטר מתירם לאכילה, אינו חייב על אכילתם בתומה עד שיקרבו המתירים שלהם. שיקרב משמע שאינו חייב עליו משום תומה עד שיוכשר להיקרב, דהיינו עד שיקרבו המתירים. וכל דבר שאין לו מתירים אחרים, כגון מלחת כהנים ונסחים שמוקרבים כליל, אינו חייב על אכילתם בתומה עד שיקדש בכלי שרת, שהקידוש בכלי הוא המכשירם להקטרה. ודין הנותר למידים בגזרה שווה מדין התמה. אדרן על החטאת העוף, אדרן על החטאת העוף, אדרן על החטאת העוף, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה. את הפרק השני של מסכת מעילה, פרק ששמו חטאת העוף, פרק שמסתיים בדף י' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי של מסכת מעילה, פרק שתחילתו בדף י' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, פרק ששמו ולעד חטאת. בשני הפרקים שפתחו את מסכת מעילה התבהרו דינם של הקודשים שהנהנה מהם חייב קורבן מעילה. בפרק שלפנינו, הפרק השלישי של מסכת מעילה, פרק ששמו ולעד חטאת ותחילתו בדף י' עמוד ב', יבואר שיש מן הקודשים שאף שאסורים בהנאה אין חייבים עליהם קורבן מעילה. המשנה שפותחת את הפרק השלישי מבארת את דינם של חטאות שאין להקריבן. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', תחילתו של הפרק השלישי, ולעד חטאת, בהמה שנולדה מבהמת קורבן חטאת, באופן שבהמת הקורבן התעברה אחר שהוקדשה, שאף שיש בה קדושה אין להקריבה משום שאינה ראויה לכפר על בעליה, שהרי לא יפרישה הבעלים לשם קורבן חטאת, ותמורת חטאת, שעבר על דין התורה והמיר קדושת קורבן חטאת בבהמה זו, שאף שהיא מתקדשת בכך, כאמור בתורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, אין להקריבה, כיוון שנעשתה בעבירה, וחטאת שמתו בעליה קודם שיקריבוה ושוב, אין להקריבה כיוון שאין כפרה למיתים, משום שמיתתם כבר כיפרה עליהם, כל אלו דינם שימותו מכניסם לחדר ואין נותן להן מזונות עד שימותו. הוסיפה המשנה לבאר דין חטאות אחרות שאינן קריבות. ובהמת חטאת שעברה שנתה שעברה שנתה והיא יותר מבת שנה, וקורבן חטאת הרי בא מבהמה שעדיין היא בתוך שנתה הראשונה, שנאמר נקבה מן הצון כסבה או סעירת עזים לחטאת וכל כסבה בת שנתה היא, ובהמת חטאת שעבדה כשהיא תמימה בלא מום ולאחר מכן נמצאת כשהיא בעלת מום, אם משיקיפרו הבעלים, אם לא רצו הבעלים להתכפר בבהמה, שיקנו בדמי הפדיון של בהמה זו שעברה שנתה או שעבדה ונמצאת בעלת מום והקריבו לחובתם בהמה אחרת ונתכפרו בה, אף אם יקריבו האחר שנמצאת זו שעבדה, תמות. הבהמה שעברה שנתה ושעבדה ונמצאת בעלת מום, הולכות למיטה, ואינה עושה תמורה. אם המיר את קדושתה בבהמה אחרת, אין קדושתה נתפסת באותה הבהמה. שכיוון שנתכפרו בעליה באחרת ולא יחשיבה לא לקדושת מזבח להקריבה ולא לקדושת דמים לקנות בדמי הבהמה אחרת לחטאת, לכך אין בכוחה להדפיס קדושתה בבהמה אחרת ולעשותה תמורה, למרות ששאר בהמות קורבן בעלות מום כן עושות תמורה. ותוסות בדבורה מתחיל ואינם מפרשים שאין בכוחה של בהמה זו להדפיס את קדושתה בבהמה אחרת על ידי תמורה, משום שהיא הולכת למיטה. שכיוון שגם היא וגם דמיה אינם ראויים להיקרב על המזבח, אם כן אין בה קדושת מזבח שתתפס בבהמת התמורה. אומרת המשנה ומכל החטאות הללו שמיתות לא נהנין מהם לכתחילה משום שיש בהן קדושה ולא מועלין. אבל אין הנהנה מהם עובר על איסור מעילה. שכיוון שהולכות לאיבוד לא שייך בהם איסור מעילה ואין הם בכלל קודשי השם האמורים בפסוק בעניין קורבן מעילה. שם נאמר נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם. והביא את השמו להשם ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. ורשי כותב שרק מן התורה אין בהם מעילה, אבל מדי רבנן יש בהם מעילה, ולכן פטור מקורבן מעילה ומתשלום חומש, אבל משלם קרן להקדש. והדין הזה שאינה עושה תמורה ולא נהנים ולא מועלים, זה בכל חמשת החטאות המיתות, גם בשלושת החטאות שהביאה המשנה ברישה. כך הרמב״ם בלכות מעילה פרק ג' הלכה ד'. ממשיכה המשנה ואומרת, ומעט שלא כיפרו הבעלים בבהמה אחרת, נמצאו הבהמות, זו שעברה שנתה וזו שעבדה ונמצאת בעלת מום, ורוצים הבעלים להתכפר בדמי פדיונן, זו שעבדה ונמצאת בעלת מום תימחר מיד ויביאו בדמי החטאת והתכפרו בה, וזו שעברה שנתה, הועיל והיא תמימה, תרעה עד שתסתאב, עד שיפול במום, ותימחר ויקחו בדמי הבהמה אחרת לחטאת ובה יתכפרו הבעלים. וזו שעברה שנתה וזו שעבדה ונמצאת בעלת מום עד שתימחר, עושה תמורה. אם הוא יעשה בתמורה נגד דין התורה, נתפסת קדושה בתמורתה, הוא מועלין בה. עובר הנהנה ממנה לאיסור מעילה וחייב להביא קורבן מעילה ולשלם קרן וחומש, זאת כיוון שיש בה קדושת דמים. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בתחילת הפרק השלישי במסכת מעילה בדף י' עמוד ב', וסיומה בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי המשנה ושואלת, מה ישנה רישה, מה שונה הדין ברישה של המשנה דלא כמפלגי, שהתנא אינו מחלק בין התכפרו כבר בעלי החטאת באחרת ובין לא התכפרו, ובשיטה מקובצת גורסים דלא כמפליג, ומה ישנה, מה שונה הסיפה של המשנה דקמפליג, שהתנא מחלק בין התכפרו כבר בעלי החטאת באחרת ובין לא התכפרו. משיבה הגמרא רישה פסיק עלי, בשלוש החטאות השנויות ברישה של המשנה הדין פסוק וקבוע לתנא, שבכל אופן ימותו אף אם לא כיפרו הבעלים, שכן בהן אין לחלק בין קודם שהתכפרו הבעלים ובין אחר שהתכפרו, שהרי בלת חטאת ותמורת חטאת אינם חטאת, וחטאת שמתו בעליה הרי כבר מתו הבעלים קודם שהתכפרו, ושוב אינם יכולים להתכפר בה או בדמיה. לעומת זאת סעיפה לא פסיק עלי, אבל בשתי החטאות השנויות בסעיפה של המשנה אין הדין פסוק לתנא קמא, שבכל אופן הולכים מהם למיטה, אלא יש לחלק בין קודם שהתכפרו הבעלים לבין אחר שהתכפרו, ולכן חילק בכך התנא. כיוון שזו החטאת שהפרישו לחובתם, אם עדיין לא התכפרו בחטאת אחרת, הרי יכולים להתכפר בדמיה, על ידי שיקחו בהם חטאת אחרת, אם כן לא נדחתה לגמרי מלכפר על בעליה, ולכן אינה מתה. אבל אם כבר התכפרו בעליה בחטאת אחרת ולא רצו להתכפר מדמיה, אם כן דחו אותה לגמרי מלכפר עליהם, ולכן דינה שתמות. והתוסות בדיבור המתחיל מה ישנה מבארים את שאלת הגמרא כך, מפני מה מחלק התנא את המשנה לשתי בבות, ואינו שונה דין שתי החטאות האחרונות עם דין שלוש החטאות הראשונות בבבה אחת? משיבה הגמרא שכיוון שבחטאות השנויות ברישה אין חילוק בין כיפרו הבעלים באחרת ובין לא כיפרו, ואילו בחטאות השנויות בספר יש חילוק, לכך לא שנה נתנה כאחת. דנה עכשיו הגמרא בכפילות המשניות כאן ובמסכת תמורה. שואלת הגמרא, תנא לגבי תמורה, הרי כבר שנה תנא את המשנה הזו במסכת תמורה בדף כ"א עמוד ב', ולמה אם כן חזר לשנותה כאן במסכת מעילה? משיבה הגמרא, תנא התם שנה התנא את המשנה הזו שם במסכת תמורה, משום דין תמורה מבואר במשנה, שכשאמיר קדושת חטאות אילו, באיזה אופן נתפסת הקדושה בתמורתן ובאיזה אופן אינה נתפסת. ואגב, ששנה את דין התמורה, שנה את דין המעילה. תנא אחא, ואילו התנא כאן במסכת מעילה שנה את המשנה הזו, משום דיני מעילה שמופיעים במשנה הזו, באיזה אופן יש מעילה בחטאות האלו, ובאיזה אופן אין בהם מעילה. ואגב, ששנה את דיני המעילה, שנה גם כן את דין התמורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף י' א' עמוד א', מתוך שלושת המשניות המצויות בעמוד הזה. ביום השלמת ימי נזרו מביא הנזיר כבש לעולה, כבשה לחטאת והאי לשלמים. כאמור בספר במדבר, פרק ו' פסוק י' ד', והקריב את קורבנו להשם כבש בן שנתו תמים אחד לעולה, וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, והאי לחד תמים לשלמים. המשנה שלפנינו מבאר דיני מעילה במעות שהופרשו לקורבנות נזיר. אומרת המשנה, מפריש מעות לנזירותו, נזיר המפריש מעות לקחת בהם קורבנות נזירותו, ולא פירש אילו לקורבן חטאת, אילו לעולה ואילו לשלמים, לא נהנין מכל אותן המעות מדרבנן מפני דמי עולה שבהן, ולא מועלין, אבל אינה נהנה מהן חייב קורבן מעילה, מפני שהם ראויים לבוא כולם שלמים, משום שעל כל מטבע ומטבע אפשר לומר שזה יפריש לשלמים שהרי לא פירש, ושלמים, קודם זריקת דמם, אין בהם מעילה. כמבואר במשנה לאל בדף זין עמוד ב' שאין מעילה בקודשים קלים לפני זריקת דמם, ושלמים אינם קודשים קלים, כמבואר במשנה במסרת זבחים דף נ"ה עמוד א'. ואם מת הנזיר והיו לו מעות סתומין שהופרשו לקורבנות נזירותו בלא שפירש קודם שמת, אילו מעות לאיזה קורבן, ניפלו כל המעות לנדבה ויקריבו בהם עולות לקיץ המזבח. עולות קיץ המזבח היא עולה שמקריבים בזמן שלא היו קורבנות על המזבח כדי שלא יהיה המזבח בטל. וטעם הדבר שיפלו לנדבה למרות שמעורב בהם דמי חטאת ודמי חטאת שמתו בעליה ילכו לים המלח. אומרת הגמרא במסכת נזיר דף חפי עמוד א' שלדעת רבי יוחנן זו הלכה למשה מסיני. לדעת ריש לקיש לומדים זאת מהפסוק לכל נדריהם ולכל נדבותם. שמותר הנדר יבוא לנדבה. ואם את הנזיר והותיר מאות מפורשים שפירש אילו לחטאת אילו לעולה ואילו לשלמים, אז דמי חטאת המאות שפירש עליהם לקורבן חטאת ילכו לים המלח. שאין ספינה עוברת בו, כדין חטאת שמתו בעליה שמתה, כמבואר במשנה ליל בדף י' עמוד ב', ולא נהנים מהן, ולא מועלין, אבל אין הנהנה מהם חייב קורבן מעילה, כדין חטאות המיתות המפורש במשנה ליל בדף י' עמוד ב'. דמי עולה, המאות שפירש עליהם לקורבן עולה, יביא מהם קורבן עולה, כיוון שעולת הנזיר היא דורון באלמה ואינה באה לחפר, אפשר להביאה אף אחר שמת הנזיר, כמו ששנינו במסכת קינין פרק ב' משנה ה', אישה שהפרישה קורבן עולה לקורבן יולדת ומתה, יביאו יורשי העולתה, ומועלין בהם, הנהנה מהם חייב קורבן מעילה כדין מועל בקורבן עולה. גם מבואר במשנה לעיל בדף זין עמוד ב'. דמי שלמים, המאות שפירש עליהם לקורבן שלמים, יביאו מהם קורבן שלמים ונאכלים אותם שלמים ליום אחד ולילה אחד כדין שלמי נזיר. גם מבואר במשנה במסכת זבחים דף נ"ה עמוד א', ולא כדין שלמי נדבה נאכלים לשני ימים ולילה אחד. ואין טעונין שלמים אילו שיובה עמם לחם שמביא נזיר עם איל של עמיו, שהרי אם האיל מביא הנזיר ביום השלמת נזירותו סל מצות מהם חלות בלולות בשמן ומהם רקיקים משוחרים בשמן, 10 מכל מין, כאמור במסכת מנחות דף עין וו עמוד א', הם לא טעונים במקרה הזה לחם משום שנאמר בלחם הזה ונתן על כפי הנזיר, וכאן מת הנזיר ואי אפשר לטיטו על כפיו. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מתקיף לה ריש לקיש, הקשה ריש לקיש על הרישה של המשנה, כיוון ששנה התנה במשנה, אופן אחד שמעות שהופרשו לקורבנות דינם הוא שאין נהנים מהם, אבל אין בהם חיוב קורבן מעילה, וזהו משום שהם ראויים לבוא לדבר שאין בו חיוב מעילה, ולתנינה משישנה התנה גם את הדין שהמפריש מעות לקינים, לקורבן העוף, שבא מתורים ומבני יונה, לא נהנים מהם ולא מועלין, אבל אין הנהנה מהם חייב קורבן מעילה, מפני שהן אותן המעות ראויים להביא מהם תורים שלא הגיע זמנם להיות קשרים לקורבן, כיוון שהם עדיין קטנים, ואחר שיגדלו התורים ויגיע זמנם יקריבם. וכן ראויים אותם המעות להביא מהם בני יונה שעבר זמנם מלהיות קשרים לקורבן, כיוון שכבר גדלו. וכיוון שאינם ראויים לקורבן, הם אינם נכללים בפסוק מקודשי השם האמור בעניין קורבן מעילה, ואין הנהנה מהם חייב קורבן מעילה. ועל כן אף הנהנה מן המעות הללו, שראוי להביאן בהן לא יתחייב קורבן מעילה. מתרצת הגמרא אמר רבה, אינו דומה הדין של מפריש מעות לקינים לדין של נזיר שיפריש מעות לנזירותו. זאת משום שלמפריש מעות לקורבנות נזירותו אמרה תורה במעות סתומין, שיפרשת לקורבנותיך בלא לפרש איזה קורבן תביא מכל מעה, הווה מהן קורבן שלמים. שהרי ממקצתן הוא חייב להביא שלמים, וכיוון שכל מטבע ראוי להביא ממנו שלמים, לכך נחשבות כל המעות ראויות לשלמים. ולפיכך אין חיוב מעילה בכולן. אבל המפריש מעות לקינים, וכי אמרה לו תורה במעות שיפרשת לקינים, הווה תורים שלא הגיע זמנן, והרי אינן ראויים למזבח כלל ולשם מה יביאם, ולפיכך אין לו לקחת במעות אילו תורים שלא הגיע זמנם, וכיוון שהם ראויות לקח בהם רק עופות קשרים למזבח, יש בהם חיוב מעילה ולכן לא שנינו בהן, לא נהנין ולא מועלין. וחי את החי וראה הגענו למשנה השלישית בדף י' א' עמוד א'. המשנה מבארת דיני מעילה בדם קורבנות ובנסחים. אומרת המשנה רבי שמעון אומר הדם של הקורבנות דינו קל בתחילה וחמור בסופו. ואילו הנסחים, היין והמים שמנסחים על גבי המזבח, יש בדינם חומר בתחילתן משעה שהוקדשו עד שניסחו אותם על גבי המזבח, וקל בסופן אחר שניסחו אותם על גבי המזבח. ומבאר רבי שמעון את דבריו, אדם בתחילתו אחר שנשחט קודם שיצא לנחל קדרון, אין מועלין בו. ואילו אחר שנזרק ויצא לנחל קדרון, מועלין בו מדרבנן. ובמקדש אין מועלין בו אפילו מדרבנן, לפי שאין גוזרים גזירות במקדש. אבל אחר שיצא לנחל קדרון מועלים בו מדרבנן. אבל הנסחים בתחילתן קודם שניסחו אותם על גבי המזבח מועלים בהם, ואילו אחר שניסחו אותם על גבי המזבח וירדו דרך הנקב שהיה במזבח לשיטין, לאותו חלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסחים, אין מועלים בהם. ושיטין הוא לשון יסודות, אומר רש"י. ונחלקו התנאים אם היו השיטין עמוקים וחלולים עד התאום, או שאותו חלל שתחת המזבח היה מוקף ארבע מחיצות, עד קרקעיתו עשויה רצפת שיש, והיין היה נותר שם ואינו נבלע. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', המשנה השלישית בעמוד הזה. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת יומא בדף נ"ט עמוד א', מועלין בדמים של הקורבנות מן התורה, דברי רבי מאיר ורבי שמעון. והחכמים אומרים, אין מועלין כלל מן התורה בדמים של קורבנות, אבל מדרבנן מועלין, וכגון לאחר שיצאו לנחל קדרון. מבררת הגמרא את מקור דברי התנאים בברייתא. מהי תמה דמאן דאמר, מהו טעמם של חכמים הסוברים שאין מועלין בדם מן התורה? מבררת הגמרא, אמר אולה, אמר קרא, נאמר בפסוק, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. משמע מלשון הפסוק לכם, שלכם הוא, אדם הוא כחולין שלכם שאין בו איסור מעילה. מקור נוסף מביאה הגמרא, דבי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, נאמר בפסוק, ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. משמע מתיבות אילו מיעוט, שדם הקורבנות לכפרה נתתיב רק לעניין כפרה יש בו דין קודשים ולא למעילה. אבל עניין איסור מעילה אין בו דין קודשים. מקור נוסף מבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר, אמר קרא, נאמר בפסוק, כי אדם הוא בנפש יכפר. המילה הוא נדרשת ללמדנו שעומד אדם בהווייתו, ולפני כפרה כלאחר כפרה הוא, ולפני שנזרק אדם לכפרה על המזבח, ולאחר שנזרק לכפרה דינו שווה. מה לאחר כפרה? כשם שאדם לאחר שנזרק על המזבח אין בו דין מעילה, כיוון שנעשתה מצוותו, אף לפני כפרה, קודם שנזרק על המזבח, אין בו דין מעילה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, שדורש מהמילה הוא, שדין קודם כפרה ואחר כפרה שווים. מה ראית לדרוש כאמור, ואימא אולי תאמר להפך ותדרוש מה לפני כפרה, כשם שקודם זריקת אדם, יש בו דין מעילה, שהרי עדיין לא נעשתה מצוותו ואין פסוק למעט זאת, אף לאחר כפרה, אחר זריקת אדם, יש בו דין מעילה. מתרצת הגמרא, והגרסה על פי שיטה מקובצת, אמר לך רבי יוחנן, יוכל רבי יוחנן לתרץ לך, וכי יש לך דבר שנעשית מצוותו ויש בו דין מעילה, הרי לא מצינו בשום מקום דבר שנעשתה מצוותו, ועדיין יש בו איסור מעילה. אלא כיוון שנעשתה מצוותו ואין בו צורך גבוה, אינו נחשב מקודשי השם האמורים בפרשת מעילה. והרי מצוותו של אדם יזריקה על המזבח, וכיוון שנעשתה מצוותו, שוב אין בו דין מעילה. ועל כן מסתבר ללמוד מהמילה הוא, כאמור, שאף לפני הזריקה אין בו מעילה ולא להפך. אומרים התוספות דיבור המתחיל, אין לך דבר שנעשית מצוותו מועלין, ואין להקשות שנאמר להפך, וכי מצינו דבר שלא נעשתה מצוותו ואין בו דין מעילה, שהרגלה הרופה אין בה מעילה קודם שנעשתה מצוותה. מקשה הגמרא על התירוץ, מה היא לא, מפני מה אתה אומר שאין דבר שנעשתה מצוותו ויש בו דין מעילה? והרי מצינו בתרומת הדשן שנעשית מצוותו שנתרם הדשן, ואף על פי כן יש בו בדשן שנתרם איסור מעילה, שנאמר בניין תרומת הדשן, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. למדנו מהמילה ושמו אצל המזבח, שהוא טעון גניזה ואסור בהנאה. ואם כן נלמד את דם הקורבנות מתרומת הדשן, שכשם שבתרומת הדשן יש איסור מעילה אף אחר שנעשתה מצוותו שנתרם, כך בדם הקורבנות יהיה איסור מעילה אחר שנעשתה מצוותו שנזרק על המזבח. בתרצת הגמרא, אין ללמוד איסור מעילה בדם הקורבנות אחר כפרה מתרומת הדשן, שאף שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה, משום דאב אלי, הפסוק המלמד שיש בתרומת הדשן איסור מעילה אף שנעשתה מצוותו, והפסוק המלמד שיש בעברי סעיר המשתלח של יום הכיפורים אחר שנשתלח מראש הצוק איסור מעילה אף שנעשתה מצוותו, הם שני כתובים הבאים כאחד, שני פסוקים המלמדים על עניין אחד, ששניהם מלמדים שדבר שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה. וכל שני כתובים הבאים כאחד, כל שני פסוקים המלמדים על עניין אחד, אין מלמדים בבניין אב לשאר המקומות. ועל כן אין ללמוד מהם שאף דם הקורבנות יהיה אסור במעילה אחר שנעשתה מצוותו. והטעם ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, משום שלכך כתבה התורה את הדין בשני מקומות, אף על פי שהיה אפשר לכותבו במקום אחד בלבד וללמוד משם, בבניין אב למקום השני, כדי להורות שאין ללמוד דין זה בבניין אב לשאר המקומות. מקשה הגמרא לתירוץ שאין ללמוד מתרומת הדשן, כיוון שהם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. אני חלמנדה אמר התירוץ הזה מובן לדעת הסובר במסכת יומא בדף סמך זין עמוד א', שעברי סעיר המשתלח אין נהנים הם. ולפיכך הכתוב שבעברי סעיר המשתלח והכתוב שבתרומת הדשן הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, ולכן אי אפשר ללמוד מהם שגם דם הקורבנות יהיה אסור במעילה אחר שנעשתה מצוותו. אלא למנדה אמר לדעת הסובר שנהנים הם, שהוא מותר בהנאה, שעברי סעיר המשתלח לאחר השילוח מותר בהנאה. מייקה למימר, איך נבהר זאת? מדוע לא נלמד שכשם שבתרומת הדשן יש איסור מעילה אחר שנעשתה מצוותו, גם בדם הקורבנות יהיה איסור מעילה אחר שנעשתה מצוותו? כי הרי יש רק כתוב אחד בתרומת הדשן, ואין כאן שני כתובים הבאים כאחד. מתרצת הגמרא, אין ללמוד איסור מעילה בדם הקורבנות אחר כפרה מתרומת הדשן, שאף שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה? גם לא לדעת הסובר שאין איסור הנאה מעברי סעיר המשתלח, משום דהבל את תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד. הפסוק המלמד שיש בתרומת הדשן איסור מעילה שנעשתה מצוותו, והפסוק המלמד שיש איסור מעילה בבגדי כהונה של כהן גדול ביום הכיפורים אחר שפשתם, אף שכבר נעשתה מצוותם שעבד בהם הכהן הגדול. אלו הם שני כתובים הבאים כאחד, שניהם מלמדים שאף דבר שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה. וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולכך אין ללמוד מהם שאף דם הקורבנות יהיה אסור במעילה אחר שנזרק על המזבח ונעשתה מצוותו. מוסיפה הגמרא להקשות על התירוץ הזה, אניחא לרבנן דאמרי, מובן הדבר לדעת חכמים הדורשים שהפסוק ובא הכהן אלו אל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והיא ניחם שם, מלמד שהן בגדי הבד של הכהן הגדול טעונים גניזה אחר שפשטם ואסורים בהנאה, אז שפיר מובן הדבר היטב. אלא לרבי דוסא דאמר מותר להשתמש בהן כהן אדיוט, כהן אדיוט יכול לעבוד בבגדים הללו שעבד בהם הכהן הגדול ביום הכיפורים, אז הכהן האדיוט יכול לעבוד בהם בבית המקדש כל ימות השנה, דהיינו שבבגדי כהונה אין איסור מעילה, מה איקה למימר? מדוע לא נלמד מתרומת הדשן שיש בה איסור מעילה אחר שנעשתה מצוותה? אז אם כן, גם בדם הקורבנות יהיה איסור מעילה אחר שנעשתה מצוותו, שהרי יש רק כתוב אחד בתרומת הדשן ואין כאן שני כתובים הבאים כאחד. מתרץ את הגמרא, אין ללמוד איסור מעילה בדם הקורבנות אחר כפרה מתרומת הדשן, שאף שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה גם לא לשיטת רבי דוסא. משום דהווה תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד. הפסוק המלמד שיש בתרומת הדשן איסור מעילה אף שנעשתה מצוותו, והפסוק המלמד שיש בעגלה ערופה איסור הנאה אחר עריפתה שנעשתה מצוותה, אלו הם שני כתובים הבאים כאחד, כי שניהם מלמדים שאף דבר שנעשתה מצוותו יש בו איסור הנאה, ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, ולכך אין ללמוד מהם שאף דם הקורבנות אסור במעילה אחר שנזרק על המזבח ונעשתה מצוותו. חוזרת הגמרא להקשות על עיקר התירוץ ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אני חלמנדה אמר מובן הדבר לפי הסובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, וזוהי דעתו של רבי ישמעאל בתורת כהנים. אז מובן, התורה הקפידה לומר איסור רק בדברים הללו, ואי אפשר ללמוד מהם לגבי דם הקורבנות. אלא למנדה אמר לדעת הסובר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, וזוהי דעת רבי יהודה במסכת סנהדרין דף סמך זין עמוד ב', והוא מסביר שלמרות שיכלה התורה לכתוב רק פסוק אחד וללמוד את השני ממנו, תרחה וכתבה התורה גם את הפסוק השני, וניתן ללמוד משני הפסוקים הללו לגבי דם הקורבנות, מה יקל למימר, איך נבאר את דברי רבי יוחנן שאין איסור מעילה בדם הקורבנות אחר הזריקה משום שהוא דבר שכבר נעשתה בו מצוותו? הרי יש ללמוד מתרומת הדשן ועגלה ערופה שגם דבר שנעשתה מצוותו יש בו איסור מעילה. מתרץ את הגמרא תרי מיעוט כתיבי. שני פסוקים למעט נאמרו בעניין עגלה ערופה ובעניין תרומת הדשן. כתיב אתם נאמר שם בעניין עגלה ערופה. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל יחרצו את ידיהם על העגלה ערופה בנחל. וכתיב אתם ונאמר שם בפסוק בעניין תרומת הדשן. והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח. מאיתור האות ה' הראשונה במילה הערופה, ומאיתור האות וו השנייה במילה ושמו, למדנו, אני אין, מידי אחרין אלו, דווקא עגלה ערופה ותרומת הדשן אסורים בענה אחר שנעשתה מצוותם. אבל דבר אחר, לא. ולפיכך, גם למי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, כאן כיוון שהפסוק ממעט שדווקא אלו אסורים ולא אחר, הם לא מלמדים. ולכן פשוט לא לרבי יוחנן שאין איסור מעילה בדם הקורבנות אחר זריקה, ועל כן יכול ללמוד שכשם שאחר זריקת הדם אין בו מעילה, כך קודם לכן אין בו מעילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נסחים בתחילה מועלין בהן. ירדו לשיטין, אין מועלין בהן. וררת הגמרא כשיטת איזה תנה הולכת משנתנו. שואלת הגמרא לאמא מתניתין דלא כרבי אלעזר ברבי צדוק, האם נאמר שדברי המשנה שאין איסור מעילה בנסחים אחר שירדו לשיטין, אינם כשיטת רב לזר ברבי צדוק? דתניה שנינו בברייתא, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, לול, ערובה, לול קטן, היה בין הכבש שבו עולים למזבח, למזבח עצמו, במערבו של כבש. הכבש שבו עולים למזבח היה בדרומו של המזבח, ועולים בו מדרום לצפון, ורוחבו 16 עמות. הוא היה רחוק מעט מן המזבח עצמו, ומקום הרווח נקרא בין הכבש למזבח. בשמונה עמות המערביות של מקום זה היה הלול, והחלל שהנסחים יורדים לתוכו היה בצד דרומית מערבית של המזבח ומוקף ארבע מחיצות, ורצפתו של שיש וכל נסחי היין היו יורדים לשם. אחת ל-70 שנה היו פרחי כהונה, ילדים כהנים, יורדים בו לשיטין, מקום שלשם היו הנסחים יורדים, ומביאים משם יין קרוש, יין הנסחים שהתטפש ונקרש, שהוא דומה לעיגולי דבילה. עיגול דבילה הוא תאנים מקובצות דרוסות יחד עד שנעשות כגוף אחד, כאין כיכר לחם, כדי שלא יתמלו השיטין, ושורפים אותן בקדושה במקום קדוש בעזרה. ולכן שורפים אותו בקדושה, משום שנאמר, ונזכור רביעית עין לכבש האחד בקודש, אסך נסך שחר להשם. למדנו מן הפסוק שכשם שניסוחה בקדושה, כך שריפתה בקדושה. וכיוון שמצריך רבי אליעזר ברבי צדוק ששריפת הנסכים תהיה בקדושה, אף שירדו כבר לשיטין, מוכח שיש בהם איסור מעילה, ואם כן משנתנו אומרת שאין בנסכים איסור מעילה אחר שירדו לשיטין, היא אינה כשיטת רבי אליעזר ברבי צדוק. לפני שהגמרא משיבה לשאלה אם משנתנו אינה כשיטת רבי אליעזר ברבי צדוק, היא מבארת כיצד רבי אליעזר ברבי צדוק למד מן הפסוק ששריפת הנסכים צריכה להיות בקדושה. שואלת הגמרא, מהי משמע, איך משמע מן הפסוק שהביא רבי אליעזר ברבי צדוק, שכשם שניסוחה בקדושה כך שריפתה בקדושה? הרי לא מוזכרת שריפה בפסוק. משיבה הגמרא, ואמר רבינה, עתיה, שריפת יין הנסכים נלמדת בגזירה שווה, קודש קודש מנותר. כתיב אך הנאמר בפסוק כאן בעניין נסכים בקודש, אסך נסך שחר להשם. וכתיב אתם נאמר שם בעניין קורבנות שיבת ימי המילואים, ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש ולא יאכל כי קודשם. למדנו מכך, מה נותר שריפתו בקדושה, שכשם ששריפת נותר צריכה להיות בקדושה. כמה מבואר במסכת פסחים בדף פי ב' עמוד ב', שכל קורבן שבקשרותו מחיצתו היא בקודש, כלומר שהוצאתו מחוץ לחומת העזרה פוסלתו, כגון קודשי קודשים ואמורי קודשים קלים, אם הרע בו פסול שריפתו בקודש בעזרה, אף אינמי, גם הנסכים, גם כן שריפתם בקדושה. חוזרת עכשיו הגמרא לשאלה אם משנתנו היא אינה כשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק. משיבה הגמרא אפילו תימה, גם אם תאמר שמשנתנו היא כשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק, אין זו קושייה. משום שיש לומר שמה ששנינו שאין מועלים בנסכים אחר שירדו לשיטין, מדובר דאי קלט, באופן שפשט אדם ידו וקלט את הנסכים מן האוויר בשעה ששתתו מן המזבח קודם שהגיעו לרצפת השיטין. באופן זה מודה רבי אלעזר ברבי צדוק שאין מעילה בנסכים, ורק באופן שירדו לרצפת השיטין הוא סובר שרצפת השיטין מקדשתם ושוב אסורים בענה ויש לסורפם בקדושה. רבנו גרשום מבאר את תירוץ הגמרא, שרבי אלעזר ברבי צדוק סובר שרק באופן שעלול קלט את הנסכים הם התקדשו, אבל קודם שקלטן עלול אין בהם מעילה. מביאה הגמרא לשון אחרת לסוגיה הזו. איכא דאמרי, יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. שואלת הגמרא, לאמא מתניתין כרבי אלעזר ברבי צדוק, האם אפשר לומר שהמשנה אומרת שאין איסור מעילה בנסכים אחר שירדו לשיטין, הולכת גם בשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק הסובר שצריך לשרוף בקדושה את הנסכים שירדו לשיטין? ולשיטתו משנתנו מדברת דווקא באופן דאי קלט, דווקא באופן שפשט אדם ידו וקלט את הנסכים מן האוויר בשעה ששתתו מן המזבח, קודם שהגיעו לרצפת השיטין. שכיוון שעדיין לא הגיעו הנסכים לרצפת השיטין, אינם טעונים שריפה ואין בהם מעילה. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא. בכדי להעמיד את המשנה כרבי אלעזר ברבי צדוק, אין צורך לומר שמדובר במשנה דווקא באופן שקלט את הנסכים קודם שהגיעו לשיטין, אלא לעולם גם לדעתו, אף אחר שהגיעו הנסכים לשיטין אין בהם מעילה. משהו מצריך לסורפם? זה מדרבנן בלבד ולא מן התורה, שכן מן התורה אין בהם איסור מעילה, כנאמר במשנתנו. שואלת הגמרא, והקרא כאן הסבלה, והרי רבי אלעזר ברבי צדוק דורש זאת מפסוק שצריך לשרוף את הנסכים אחר שירדו לשיטין בקדושה, אז כיצד אתה אומר שחיוב זה הוא מדרבנן בלבד? משיבה הגמרא, אכן חיוב השריפה הוא מדרבנן, והפסוק הוא אסמכת בלבד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. המשנה מבארת את דיני המעילה בדשן של המזבח הפנימי והמנורה. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', דישון מזבח הפנימי, הדשן שנותר מהכתרת הקטורת על גבי המזבח הפנימי, ודשן המנורה שנותר מהדלקת הנרות קודם שהניחם בצד מזבח החיצון, במקום שמניחים את תרומת הדשן, בכל יום קודם שחיטת קורבן תמיד של שחר מדשנים את המזבח הפנימי והמנורה, כהן אחד אוסף את הדשן שנותר מהכתרת הקטורת מעל המזבח הפנימי, וכהן אחד מסיר מן המנורה את הפטילות והשמן שנותרו מהדלקת הנרות של אתמול, כאמור במסכת תמיד דף למד עמוד ב', ומניחים את דשן המזבח הפנימי והמנורה בצד מזרח של הכבש סמוך לו, שלושה טפחים, במקום ששם היו מניחים את תרומת הדשן של המזבח החיצון, ולשם היו משליחים את מורת עולת האופן הוצאתה. אז דישון מזבח הפנימי והמנורה, הדין הוא שלא נהנים מהם ולא מועלים, אין בהם חיוב קורבן מעילה. משום שבדישון מזבח הפנימי והמנורה אין פסוק המלמדנו שיש בהם איסור מעילה, כמו שנאמר בתרומת הדשן של המזבח החיצון, ושמו אצל המזבח שמלמדנו שטעון גניזה ויש בו איסור מעילה. כמבואר לאל בתחילת העמוד. אומרת המשנה המקדיש דישון בתחילה מועלין בה, כלומר, לאחר שהניח את דשן מזבח הפנימי והמנורה בצד הכבש של המזבח החיצון במקום שמונחת תרומת הדשן, יש בו איסור מעילה משום שבוודאי נתערב בו מתרומת הדשן של המזבח החיצון המונח שם, שהיה שם תחילה, כי זמנה של תרומת הדשן קודם לזמנו של דישון המזבח הפנימי והמנורה. ולכן תמיד כשהיה נותן את דישון המזבח הפנימי והמנורה במקומה בצד הכבש, כבר הייתה שם תרומת הדשן, ובו יש איסור מעילה. וערת המשנה דין מעילה בעופות שאינם בזמנם הראוי להקריבם. תורים קטנים שעדיין לא הגיע זמנם, שעדיין לא הצהיבו כנפיהם שהקדישם לקורבן העוף, ובני יונה גדולים שכבר עבר זמנן שהתחילו הנוצות שסביב צברם להצעיב, והתורים כשירים לקורבן העוף רק אשר הם גדולים, וזמן זה מי שיזהיבו, כלומר שיהיו כנפיהם גדולים ומזיבים כזהב, ובני יונה כשרים לקורבן העוף רק אשר הם קטנים, עד הזמן שיצעיבו, כלומר שהכנפיים שסביבו צברם יתחילו להצעיב, כפי שלמדנו במסכת חולין דף ב עמוד ב, הוא הקדיש אותם לקורבן העוף והוא הדין מקדישם ואחר כך עבר זמנם. דינם שלא נהנין אסורים בהנאה ולא מועלין, אבל אין בהם איסור מעילה. שכיוון שאינם ראויים לקורבן, אינם נחשבים קודשי השם. האמורים בעניין קורבן מעילה ואין בהם איסור מעילה. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל תורים, אפילו מדרבנן אין בהם איסור מעילה. במשנה לקמן בדף י"ב עמוד א' נלמד שרבי שמעון חולק על התנא של משנתנו. זו היה המשנה שלנו בדף י"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין השני במשנה ושואלת, בישלם המובן הדבר לגבי מזבח החיצון שיש איסור מעילה בתרומת הדשן שלו, משום דכתיב בנאמר בעניינו והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, למדנו מהמילה ושמו, שטעון גניזה, והטעם שטעון גניזה, והיה נבלה במקומו כדי שלא ימעלו בו, אל המזבח הפנימי מנהלן, מיכן למדנו שמניח את הדשן שלו במקום שמניח את תרומת הדשן, ושיש בו איסור מעילה אחר שהניחו עם תרומת הדשן ונתערבו. בשבעה הגמרא אמר רבי אלעזר דאמר קרא נאמר בפסוק בעניין עולת העוף אחר מליקתה ומיצוי דמה על קיר המזבח, והסיר את מורתו בנוצתה, מורתו זה הזפק ששם נקבץ האוכל, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. אם אינו עניין למזבח החיצון, כיוון שהפסוק אל מקום הדשן אינו נצרך ללמדנו ששם הוא מקום הדשן של המזבח החיצון, משום שזה כבר למדנו מן הפסוק שנאמר בעניין תרומת הדשן, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח, נאו עניין למזבח הפנימי. נלמד מפסוק זה ששם הוא מקום הדשן של המזבח הפנימי, ושיש בו איסור מעילה כמו דשן של מזבח החיצון המונח שם מאחר שנתערבו. תוכה הגמרא את הלימוד מהפסוק ושואלת, אימא, אולי נאמר אידי ואידי זה וזה, כלומר בין הפסוק המפורש בתרומת הדשן, ובין הפסוק שנאמר בעולת העוף מדברים בדשן של המזבח החיצון, והפסוק השני נצרח, בכדי לקבוע לו מקום להשלחת מורת עולת העוף ונוצתה שיהיה באותו מקום של תרומת הדשן. אם כן חוזרת השאלה, מניין נלמד שמניח את דשן המזבח הפנימי במקום תרומת הדשן, ושיש בו מעילה אם נתערבבו? והרי בתורה לא נאמר כלל דישון במזבח הפנימי, ומה שנאמר ודישנו את המזבח זה לא מצווה לכל יום, כי אם בשעה שהיו מעבירים את המשכן ממקומו, כאשר היו נוסעים ממקום למקום במדבר. בשבעה הגמרא, אם כן שהפסוק בא ללמדנו את מקום השלחת מורת העוף, לאימא קרא היה לו לפסוק לומר והשליך אותה אצל המזבח קדמה בלבד, ולא היה לו לסיים אל מקום הדשן. ונלמד בגזירה שווה אצל אצל, שזה במקום הנחת תרומת הדשן, שגם בה נאמר אצל המזבח. אם כן, מה אם מפני מה נאמר אל מקום הדשן? ודאי בא ללמדנו שאפילו דשן של מזבח הפנימי שם מקומו ויש בו איסור מעילה. שואלת הגמרת דשן של מנורה מנהלן, מיכן למדנו שמקומו אצל המזבח במקום שמניח את תרומת הדשן? משיבה הגמרה, דשן הדשן. איתור האות ה' במילה הדשן מלמד לרבות גם את הדשן של המנורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף י"ב עמוד א'. המשנה מביאה תנא החולק על דין המעילה בתורים המבואר במשנה לאל בדף י"א עמוד ב'. רבי שמעון אומר תורים קטנים שלא הגיע זמנן שעדיין לא הצהיבו כנפיהם, וכאמור למדנו במסכת חולין בדף כ"ב עמוד ב' שהתורים קשרים להקרבה רק אשר הם גדולים, מזמן שיזהיבו כנפיהם, כלומר שיהיו כנפיהם גדולים ואדומים ומציבים כזהב, ובני יונה קשרים להקרבה רק אשר הם קטנים, דהיינו עד שיתחילו הנוצות שסביב צווארם להצעיב. אז רבי שמעון אומר תורים קטנים שלא הגיע זמנם שעדיין לא הצעיבו כנפיהם, שהקדישם לקורבן העוף מועלין בהן, אף שעדיין אינם ראויים להקרבה. זאת כיוון שכאשר יגדלו יהיו ראויים להקרבה, הם נחשבים מעכשיו ראויים למזבח, אבל בני יונה גדולים שכבר עבר זמנן שהתחילו הנוצות שסביב צווארם להצעיב, שהקדישם לקורבן העוף, לא נהנים מהם ולא מועלים בהם. זוהי המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד א', במסכת מעילה, בפרק השלישי, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם מחלוקת רבי שמעון וחכמים. שואלת הגמרא, בישלמה רבי שמעון, מובן טעמו של רבי שמעון שיש מעילה בתורים שעדיין לא הגיע זמן הקרבתם? כדי קטני טעמה, כפי ששנוי טעמו לעניין השוחט קורבן מחוץ לעזרה, שאם היו בהמות קורבן אי מובנה, ונשחטה האם בעזרה כדינה ולאחר מכן בו ביום שחט את בנה בחוץ, אף שהוא אינו ראוי היום להקרבה, משום איסור שחיטת אותו ואת בנו, הנוהג גם בבהמת קודשים, ועל כן אינו חייב קראת משום שוחט בחוץ. כמבואר במסכת זבחים בדף קוף י' ב', שרק אם שחט מחוץ לעזרה קורבן שראוי לשוחטו בפנים, חייב קראת. אבל השוחט מחוץ לעזרה קורבן שאינו ראוי לשוחטו בפנים, פטור מקראת. משום שנאמר על השוחט קורבן מחוץ לעזרה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם. למדנו שדווקא אם שחט קורבן שראוי להביאו לפני משכן השם חייב קראת. אבל אם אין הקורבן ראוי להביאו לפני משכן השם, אין השוחטו בחוץ חייב קראת. אף על פי כן סובר רבי שמעון שעובר באיסור לא תעשה משום שוחט בחוץ. כי נחלקו רבי שמעון וחכמים במסכת זבחים בדף קוף י' ב' בדינו של השוחט בחוץ קורבן שעכשיו הוא פסול. ועתיד להיות קשר כגון תורים קטנים שיוכשרו לכשיגדלו. או בהמת קורבן ביום ששחט את אמה שאסור לשוחטה היום משום איסור אותו ואת בנו, שתהיה קשרה להקרבה למחר. חכמים סוברים שכיוון שאין הקורבן קשר להקרבה היום ואין השוחטו בחוץ חייב קראת, אף אינו עובר על איסור לא תעשה. ורבי שמעון סובר שאף שאינו חייב קראת אבל עובר באיסור לא תעשה, שנאמר לו תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. וכמבואר בגמרא שם שקודם שנכנסו ישראל לארץ ציווה אותם משה רבינו בפסוק הזה, שאחר שיכנסו לארץ ישראל ב-14 שנות הכיבוש והחלוקה, כשהמשכן יהיה בגלגל לא יקריבו שם כל קורבן כאשר היו עושים במדבר, אלא בין שם ובין בשאר הבמות יהיו מותרים להקריב רק קורבנות שיביא אדם כפי הישר בעיניו, כלומר קורבנות נדבה אבל קורבנות חובה יהיו אסורים להקריבם אף בגלגל עד שיבנה המשכן בשילו, כלומר שקורבנות החובה שהוקדשו קודם שנבנה משכן שילו שינה מחוסרי זמן, כי הרי עכשיו אסורים הם להקרבה בכל במה, הם יוכשרו להקרבה רק במשכן שילו, עליהם הכתוב אומר לא תעשון. אם כן למדנו שיש איסור לא תעשה לשוחט קורבן מחוסר זמן מחוץ לעזרה, שהרי בבמות אין מקריבים קורבנות חובה ודינם כמחוץ לעזרה. מפני שהיה רבי שמעון אומר כל הראוי להקריבו לאחר זמן, כגון בן הבהמה שנשחטה היום, שיהיה ראוי למחר להקריבו בפנים, והקדישו בתוך זמנו, קודם שהגיע הזמן שיהיה ראוי להקריבו ושחטו מחוץ לעזרה, הרי הוא עובר באיסור לא תעשה ואין בחיוב קראת, משום שאינו קשר להקרבה בעזרה. אם כן סובר רבי שמעון, שיש קדושת קורבן בבהמה שתהיה לאחר זמן ראויה להקרבה, ועל כן הוא סובר, שתורים שיקדישם לקורבן העוף קודם זמנם, כיוון שיהיו ראויים להקרבה כאשר יגיע זמנם, יש בהם כבר עכשיו איסור מעילה. אלא לדעת רבנן הסוברים במשנה לאל בדף י' א' עמוד ב', שאין נהנים ואין מועלים בתורים קטנים שלא הגיע זמנם, לא מובן מה ישנה מדוע שונה הדין בתורים שלא הגיע זמנם ממחוסר זמן, מבהמה קודם שעברו שבעה ימים מלידתה, שהיא אינה קשרה להקרבה קודם שימלאו לה שבעה ימים, שנכנסת לדיר להתאסר. דין מעשר בהמה הוא שכונס את כל עדר בקרו או צונו בדיר, ועושה להם פתח קטן שאין יכול לעבור בו אלא אחד, ומוציאם דרך הפתח ומונה את היוצאים, ונותן סימן ביוצא הסירי ואומר הרי זה מעשר. ומביאו לבית המקדש ושוחטו בעזרה וזורקים דמו ומקטירים ממוריו, ונאכל לכל אדם בכל ירושלים. ואם תיצא הסירית, למרות שלא עברו שבעה ימים מלידתה, היא תקדש בקדושת קורבן מעשר, למרות שכאמור אינה ראויה עדיין להקריבה, וכשיגיע הזמנה תקרב. ואת הדין הזה במעשר בהמה לומדים מבחור בגזירה שווה העברה העברה. בעניין בחור נאמר בפסוק ועברת כל פטר רחם להשם, ובעניין מעשר בהמה נאמר וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. למדנו שכשם שבחור קדוש אף שהוא מחוסר זמן, שהרי קדוש משעת הלידה, וכשיגיע זמנו יקרב, גם מעשר בהמה קדוש אף שהוא מחוסר זמן וכשיגיע זמנו יקרב. ומדוע אין הדין שווה לדעת חכמים בתורים שיקדישם לקורבן העוף קודם זמנם, והם סוברים שאינם קדושים בקדושת קורבן ואין בהם מעילה? משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אינו דומה הדין של מחוסר זמן בבהמה לדין של מחוסר זמן בעוף. מחוסר זמן בבהמה חל עליה קדושת קורבן. מי דדעה והבעל מום דבר פדיונו. בדומה לקורבן בהמה שיש בו מום, שאף שאין להקריבו יש לפדותו. אם כן יש בו קדושה, אף כאשר אין להקריבו, ומתוך שהוא חשוב שיש בו קדושה, אף כאשר הוא אינו ראוי להקרבה מחמת מום, כך יש בו קדושה גם כאשר הוא אינו ראוי להקרבה מחמת שהוא מחוסר זמן. אבל הני עופות, אילו העופות, כיוון שאין מום פוסל בעופות, אין בקורבנות העוף חיוב להביא קורבן תמים שאינו בעל מום, וגם אין הבדל אם הוא מביא זכר או נקבה, לפיכך אין לעופות פדיון, ולאו דווקא משום שאין המום פוסל בעופות אין להם פדיון, אלא אף על ידי מום שפוסל בעוף כגון מחוסר עיוור אין לו פדיון, כי אין פדיון אלא לקורבן בהמה, כך התוספות בדיבור המתחיל, אבל גבי עופות. ואם כן, לא נמצאת בהם קדושה לפדיון כאשר אינם ראויים להקרבה, ולכן לא שייך לומר בהם שמתוך שיש בהם קדושה במומם, כך יש בהם קדושה כאשר הם מחוסרי זמן. ולכן לדעת חכמים, אין קדושה בקורבן העוף קודם זמנו, ואין בו מעילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י' וי' א' במסכת מעילה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הנהנה מהימורי קודשים קלים לאחר שמשלה בהם האש, מה הדין ומה החידוש בזה? שאלה שנייה, אם נהנה מהחטאת ובא לשלם אחר שכבר קרבה, האם צריך להפריש דמי מעילתו? שאלה שלישית, האם יש בקומץ ולבונה פיגול ומדוע? שאלה רביעית, באילו דברים חמור פיגול מתומה? שאלה חמישית, מה לומדים מהפסוק ותומתו עליו ונחרטה? שאלה שישית, כיצד מתיישב מה שכתוב אשר יקרב ומצד שני כתוב אשר יקדישו? שאלה שביעית, חטאת שעברה שנתה או שיש בה מום ועוד לא נתכפר באחרת, מה דינן? שאלה שמינית, המפריש מעות לנזירותו ומת וישאיר מעות סתומים, מה דינם של המעות ומדוע? שאלה תשיעית, מדוע נזיר שמת והניח דמי שלמים, השלמים שמביאים בהם אינם טעונים לחם? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מדוע דם קל בתחילתו וחמור בסופו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חפזיין באלול, תפשין עין תת ערב, שבת קודש פרשת ניצבים, והפטרת סוס אסיס, בהשם, תגל נפשי באלוקיי. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דפים י' וי' א' במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, ביום ראשון, חפתת באלול, ערב ראש השנה, תפשין פי, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד את דפים י' ב' וי' ג', אולי אפילו גם את דף י' ד' במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת אחרונה בשנת תשע"ט שתהיה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, תשובה ושמחה, וכל מלדי מיטב ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. שנה טובה ומבורכת. כתיבה וחתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.